שלא נתעורר ספק. לא נתעורר ספק, אני אומר, יש להניח שהדבר היה, הדבר היום הוא כמו שהיה קודם. מה פתאום להניח שהוא השתנה? אז כשבא עד אחד ואומר שהמציאות השתנתה, אני אומר הוא לא נאמן. אבל כשהמציאות התעורר בספק, מחמת שהיא התרואה, החזקה נולדה ברעותה, ואז אני מסופק, יש יסוד להניח, יש רגליים לדבר שהמציאות השתנתה. לא ברור שהשתנתה, אבל כבר יש יסוד להניח שהשתנתה. במקרה כזה, עד אחד יהיה נאמן, גם אם יש חזקה כמה איתה. כך טוען הפני יהושע. אותו דבר הוא אומר, כשיש ספק, התורה אומרת ללכת אחרי הרוב. כמו שהיא אומרת ללכת אחרי החזקה. אבל במקום שנולד ספק, ועד אחד בא ואומר, כך וכך, הוא אומר, גם אם יש חזקה כמה איתה, כיוון שהיא הפכה להיות חזקה דאיתרה, עד אחד נאמן, וכמו שהוא נאמן נגד חזקה, הוא יהיה נאמן גם נגד רוב. זה הפני יהושע. עכשיו, השף שמה איתה טוען, לא מצאנו ראייה, כן? ראייה ליסוד של הפני יהושע, שחזקה דלא איתרה, הרי הפני יהושע מחדש שם חידוש, שחזקה דלא איתרה עדיפה מרוב. זאת אומרת, זה שעד אחד לא נאמן במקום חזקה, זה נגד חזקה דלא איתרה, כן? ובאמת חזקה דלא איתרה היא עדיפה מרוב. רוב לא יועיל נגד חזקה דלא איתרה. כשאני אומר שרוב מועיל נגד חזקה, זה כנגד חזקה דאיתרה. אבל כמו שעד אחד נאמן נגד חזקה דאיתרה, הוא יהיה נאמן גם נגד רוב. זה הטענה שטוען הפני יהושע. אז כמו שאמרנו, השף שמה היית אומר, לא מצאנו בשום מקום שחזקה דלא איתרה עדיפה מרוב. זה נקודה אחת. פני יהושע, למעשה, מה הכריח אותו לחדש את החידוש הזה? אז הוא אומר, קושייה שהייתה לו על הסוגיה בסוף פרק שביעי במסכת כתובות, כן? והשף שמה הייתה רומז, שאין הכרח לתרץ את הקושייה שלו על פי היסוד, שהוא, על פי ההנחה הזאת, שיש הבדל בין חזקה דאיתרה לחזקה דלא איתרה, אלא אפשר להסביר שם את הסוגיה באופן אחר. אומר השף שמה הייתה, אני הסברתי אותה באופן אחר. לגופו של עניין, הוא אומר, וזה מה שנראה עכשיו. ולכן נראה לעניות דעתי בזה. דוודאי רובה וחזקה רובה עדיף, ולכן נראה לעניות דעתי בזה, דוודאי רובה וחזקה רובה עדיף, וצריך לומר לדעתו, רובה וחזקה רובה עדיף אפילו נגד חזקה דלא איתרה. רוב יהיה עדיף אפילו נגד, בניגוד לפני יהושע, אפילו נגד חזקה דלא איתרה. אלא עד אחד נאמן נגד רובה ולא נגד חזקה, היינו לפי מה שכתב בתשובת מימוני להלכות אישות. זאת אומרת, הוא רוצה עכשיו להסביר מדוע יש סברה. זאת אומרת, את הדין הוא קיבל, רק הוא אומר, לא מטעמו של הפני יהושע. באמת לעד אחד יש נאמנות אפילו נגד רוב. ומה הסיבה? אז אומר השף שמה איתה, היינו לפי מה ש... הוא כבר הביא את התשובת מימוני הזאת, היינו לפי מה שכתב בתשובת מימוני ללכות אישות. כן, גבי שליח שקידש ורצה לומר, אדם שלח שליח, אדם שלח שליח לקדש לו אישה, והשליח בשעה שהוא אמר לאיש, נתן לה את הטבעת ששלח איתו אותו משלח, אותו אדם שרוצה לקדש את האישה, הרי אפשר לקדש את האישה עדי שליח, אז הוא שלח איתו טבעת ואמר לו, בטבעת הזאת תקדש את האישה הזאת לי בפני עדים. הלך אותו שליח, כן, וכשהוא אמר לה, בטעות, כל פנים כך הוא אומר, בטעות, אחרי שהכל היה מוכן לטקס הקידושין והיה ברור לכולם שהוא מקדש אותה למשלח, זה הייתה כל התוכנית. אבל כשהוא אמר לה, הרי את מקודשת, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, והיא מקבלת את הטבעת. אז אומר המערם, כן, המערם מרוטנבורג, שליח שקידש ורצה לומר, הרי את מקודשת לי פלוני, ואמר לי, ואחר כך אותו שליח, כן, אחר כך אותו שליח אומר שבטעות הוא אמר, הרי את מקודשת לי, הוא לא התכוון לומר לי, הוא התכוון לומר לי פלוני, בטעות הוא אמר, הרי את מקודשת לי. אז מה עושים? יש לו נאמנות או אין לו נאמנות? זאת אומרת, מה הבעיה פה? הבעיה היא פה כך. הוא אמר לה, הרי את מקודשת, העדים שמעו אותו, אומר לה, הרי את מקודשת לי, והיא קיבלה את הטבעת. אז מה, אז, והוא בא עכשיו ואומר שהוא בכלל לא התכוון לקדש אותה לעצמו, הוא התכוון לקדש אותה למשלח. אבל מה שהוא אמר, זה הרי את מקודשת לי. אז עכשיו השאלה היא, היא צריכה ממנו גט או לא צריכה ממנו גט? הרי אנחנו שמענו אותו אומר לה, הרי את מקודשת לי, ועדים, והיא קיבלה את הטבעת עם האמירה הזאת. אבל מצד שני הוא אומר, אני בכלל לא התכוונתי לקדש אותה לעצמי. יש לו נאמנות או אין לו נאמנות? וכאן זו שאלה של דבר שבערבה. אז אומר המהר"ם מרוטנבורג, וזה לשונו, דנאמן משום דעד אחד, אחד נאמן באיסורים. יש לו נאמנות שכל מה שהוא אמר, הרי את מקודשת לי, זה היה בטעות, והוא לא התכוון. ואם הוא לא התכוון, אז ודאי שהיא לא מקודשת, כי כדי לקדש אישה, אדם כדי לקדש אישה צריך להתכוון לקדש אותה, להתכוון לקנות אותה. הוא אומר, לא התכוונתי לקנות אותה, ההפך, התכוונתי לקדש אותה לפלוני, לא לי. אז אומר המהר"ם שהוא נאמן מדין עד אחד נאמן באיסורים. שואל המהר"ם על עצמו, הרי לכאורה יש פה חזקת איסור, שהרי שמעו אותו אומר לה, הרי את מקודשת לי, ויש שני עדים שראו אותה מקבלת את הטבעת כשהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, אף אגב להתחזק איסורה לגבי כל כמה דלא אמר, כל כמה דלא אמר דעתת בדיבורי. הרי יש פה חזקת איסור. אם לא נתחשב במה שהוא אומר, מבחינתנו, ראינו אדם שמקדש את האישה לעצמו. ראינו אדם שמקדש את האישה לעצמו. אז הוא אומר, אז אומר המהר"ם חידוש. זאת אומרת, רואים המהר"ם כך, שעד אחד נגד חזקת איסור, לכאורה אין לו נאמנות. אז לכאורה כאן, איך יש לו נאמנות? הרי יש פה חזקת איסור. אז הוא אומר, הלא מקרה איתך זה כיסור. אלא איך דאף לדברי העד הבא להתיר האיסור, מכאן ולאבא מודה ודמעיקר האסור היה. כגון היי דרש גיטין. זאת אומרת, המהר"ם מרוטנבורג הניח כאן יסוד. מתי אני אומר שעד אחד לא נאמן נגד חזקת איסור? במקום שהעד מודה שהייתה פה חזקת איסור. רק הוא טוען... הוא טוען שאומנם הייתה חזקה, אבל עכשיו הדבר מותר, משום שנעשה בו מעשה של אתר. למשל, בא עד ואומר על פירות שאנחנו יודעים שהם פירות של טבל, שהפירות האלה הפרישו מהם תרומות ומעשרות. הוא מודה שהפירות האלה היו פירות של טבל, רק הוא אומר, הפרישו מהם תרומות ומעשרות. או בא עד ואומר על חפץ שאנחנו יודעים שפלוני הקדיש אותו, שהחפץ הזה נפדה והוא מותר בהנאה. אז העד מודה שהחפץ היה אסור, מדין חפץ של הקדש, אסור בהנאה, רק הוא אומר, נעשה בו מעשה היתר, החפץ הותר על ידי פדיון. זאת אומרת, מתי אני אומר שעד אחד לא נאמן נגד חזקת איסור? במקום שהעד מודה שזה הייתה פה חזקת איסור, רק הוא טוען, החזקה הזאת הותרה על ידי מעשה שהוא התיר אותה. אבל אם העד אומר, אף פעם לא הייתה פה חזקת איסור, זה לא נקרא עד נגד חזקת, נגד חזק. הרב רוטנבורג אומר, הרי אותו שליח בא ואומר, היא אף פעם לא התקדשה לי. מדוע? משום שלא התכוונתי לקדש אותה. אז נכון שאנחנו ראינו אותו אומר לה, הרי את מקודשת לי, ונותן לה טבעת. זה מה שאנחנו ראינו. אז לכאורה יש פה חזקת איסור, נכון, אבל העד הרי בא ואומר, אף פעם היא לא הייתה מקודשת. הוא אומר, אף פעם היא לא הייתה מקודשת, כי לא התכוונתי לקדש אותה. אז מחדש המהר"ם, במקרה כזה זה לא נקרא עד אחד נגד חזקת איסור. ויש לו נאמנות מדין עד אחד נאמן באיסורים. מתי אני אומר שהוא לא נאמן נגד חזקת איסור? כשהוא מודה שהייתה פה חזקה. רק הוא אומר, נעשה מעשה שיתיר את החזקה. אבל אם הוא אומר, מעולם לא הייתה פה חזקה, מעולם לא הייתה פה חזקה, היא אף פעם לא הייתה מקודשת לי.
איך זה מביא ראייה לשיטתו נגד אבני
יהושע? מה? רגע, עכשיו נראה, אני נקרא הלאה. הוא מבואר, מה הוא רוצה להוציא מהמהר"ם מרוטנבורג? הוא מבואר. דעה דאין עד אחד נאמן נגד חזקה, היינו דווקא איך שגם לדברי העד מעיקר האסורה הייתה. והוא בא להוציא מחזקתו. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, אז מה אני שומע כאן יסוד? אני שומע כאן יסוד גדול, שכל הדין של עד אחד נגד התחזק, זה כשהעד מודה שהייתה פה חזקה. רק מה הוא בא ואומר? כמו שאמרנו, הוא נעשה מעשה שיתיר את האיסור, את החזקת איסור. אבל אם הוא טוען שמעולם לא הייתה פה חזקה, במקרה כזה זה לא נקרא עד אחד נגד חזקת איסור. אז עכשיו, מה הקשה פני יהושע? פני יהושע אמר, איך אפשר לומר שעד אחד יהיה נאמן נגד רוב? הרי רוב עדיף מחזקה. ונגד חזקה הרי עד אחד לא נאמן. אז נגד רוב איך הוא יהיה נאמן? הרי רוב עדיף מחזקה. אז אומר עכשיו ששמע איתה ככה, הרי לפי המערה מרוטנבורג, זה שעד אחד לא נאמן נגד חזקה זה רק שהוא מודה שהייתה פה חזקה, והוא בא ואומר נעשה מעשה שיתיר את החזקה. אבל אם הוא בא ואומר מעולם לא הייתה פה חזקה, מעולם לא הייתה פה חזקה, במקרה כזה עד אחד נאמן. אז אומר השב שמייטה, ממילא בעד אחד נגד רוב, אומר השב שמייטה, שם הרי הוא בא ואומר, אני יודע, הרי מה זה עד אחד נגד רוב? יש פה שלוש חתיכות, אחת מותרת, ואת רוב החתיכות, שתי חתיכות אסורות, ואחת מותרת. הוא בא ואומר, העד אומר, זאת החתיכה המותרת. אילו להיה אומר, היינו אומרים, יש פה רוב לאיסור, איך אפשר להתיר את התערובת? יש פה רוב לאיסור. אבל אם בא עד ואומר, אני יודע, כן, זאת החתיכה המותרת, אף פעם לא הייתה אסורה. לטענתו לא הייתה פה חזקת, לא הייתה פה מציאות של איסור בכלל. מה שמותר מותר, ומה שאסור אסור. אני אקרא את זה בפנים. ומבואר, דעה דעין עד אחד נאמן נגד חזקה, היינו דווקא איך שגם לדברי העד מעיקר האסורה הייתה, והוא בא להוציא מחזקתה. כמו שאמרנו, מה פרשפת בא להוציא מחזקתה? בא לומר שנעשה מעשה מתיר, שיתיר את האיסור. אבל החתיכה שנתערבה בין החתיכות, לא עברו בה, אלא למי זה רוב? מי נזקק לדין רוב בחתיכה בין חתיכות? אלא למאן דלתא לידיעה והכרה איזוהי. זאת אומרת, הרוב משמעותי כלפי אדם שלא יודע מהי החתיכה האסורה ומהי החתיכה המותרת. אבל אדם שאומר, אני יודע מהי החתיכה האסורה ואני יודע גם מהי החתיכה, ואני יודע גם מהם החתיכות האסורות ומהם החתיכות המותרות, אז במקרה כזה אין רוב בכלל. מה שייך רוב, הוא אומר, כן? אבל חתיכה שנתערבה בין החתיכות, לא עברו בה אלא למאן דלתא לידיעה והכרה איזוהי. אבל למי שמכיר ויודע שחתיכה זו שומן, יש פה אמנם שתי חתיכות של חלב ואחת של שומן, הוא בא ואומר החתיכה הזאת היא של שומן, הוא לא מעיד נגד הרוב. דמאן דאית להכרה, אם כן הרי היא כמונחת בפני עצמה, היא בכלל לא בתערובת, ואין בתערובת כלל למי שמכיר ויודע. ואם כן, אין העד בזה מעיד נגד הרוב. לא שייך רוב אלא בתערובת. אבל נגד חזקה, אף על גב דעה שאתה מותרת לדברי העד, מודה. בקיצור, מה שהשפמיית רוצה לומר באופן בסיסי, זה שיש פה הבדל יסודי בין רוב וחזקה. יש פה הבדל, זאת אומרת, הפני יהושע אמר, אם עד אחד נגד התחזק לא מועיל, נגד חזקה הוא לא מועיל, איך הוא יועיל נגד רוב? הרי רוב עדיף מחזקה. אז אומר השף שמייטה, אתה מערבב שני דברים. יש הבדל יסודי בין רוב וחזקה. כל זה שאין לעד אחד נאמנות נגד חזקה, זה רק שהעד מודה שהייתה פה חזקה של איסור, והייתה מציאות הייתה אסורה, הוא מודה. רק הוא טוען שנעשה במעשה שיתיר אותה. למשל, אתה יכול לבוא ולומר, אישה שבאה לבעלה ואומרת, אמנם הייתי טמאה, אני ראיתי דם, אבל עכשיו אני טהורה. היא מודה שהיא הייתה אסורה. היא טוענת שהיא עשתה מעשה שיתיר אותה. זה נקרא עד אחד נגד חזקת איסור. יש מקום לדון, יש פה חזקת איסור או לא, אבל לכל פנים היא מודה שהיא הייתה אסורה. אבל אם היא תבוא ותאמר, אני בכלל לא הייתי אסורה, אני בכלל לא הייתי אסורה. זה לא נקרא עד אחד, זה לא נקרא עד אחד נגד חזקה, לפי המהר"ם מרוטנבורג. זה הטענה שטוען, זה לפי המהר"ם מרוטנבורג. אבל אומר רבי יהושע, אז ממילא יש הבדל יסודי בין עד אחד שמעיד נגד רוב, לבין עד אחד שמעיד נגד חזקה. הרי תמיד אני אומר שעד אחד לא נאמן נגד חזקה, לפי המהר"ם מרוטנבורג, זה רק שהוא מודה שהייתה פה חזקת איסור. המצב הדין היה, הדבר שאנחנו דנים עליו היה אסור. והוא בא ואומר, נעשה בו מעשה מתיר. אבל אם הוא יבוא ויגיד אף פעם זה לא היה אסור, אז באמת גם מבחינתנו זה היה אסור, אבל הוא אומר אף פעם זה לא היה אסור, לטענתו זה לא היה אסור אף פעם.
אבל מומחה כן יכול להגיד הנה זה חלב וזה שומן.
בבקשה?
מומחה כן יכול להגיד זה חלב וזה שומן.
עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. מה הוא אומר? הוא אומר אליבא דאמרא מרוטנבורג יוצא לנו עכשיו חידוש, שהמושג עד אחד נגד חזקת איסור זה רק באופן שהעד שמעיד עכשיו נגד החזקה מודה שהדבר היה אסור. כשהוא מודה שהדבר היה אסור והוא בא ואומר עכשיו אבל זה מותר, עכשיו זה מותר, מכאן ולהבא זה מותר, אז אני אומר אתה מעיד נגד חזקה, אז יש מקום לומר שאתה לא תהיה נאמן. אבל אם בא אדם ואומר הדבר הזה מותר, ואת הדבר שאנחנו דנים עליו הוא מותר, ואף פעם הוא לא היה אסור, אף פעם הוא לא היה אסור, אז זה לא נקרא עד אחד נגד חזקה. אז הוא אומר ברוב, אם אנחנו משווים רוב לחזקה, אז זה, רוב וחזקה לא דומים בכלל, כי כשעד אחד מעיד נגד רוב, מה הוא בא ואומר? מה העד הזה בא ואומר? יש פה שלוש חתיכות, יש פה חתיכה אחת מותרת ושתי חתיכות אסורות. אז אם נלך אחרי הרוב, נצטרך לומר שכל חתיכה שתצא מהתערובת תהיה אסורה, כי כל דפריש מרוב הפריש. אבל בא עד ואומר, הנה זאת החתיכה המותרת, אני יודע שזאת החתיכה המותרת, אז לטענתו אף פעם לא היה פה איסור, אף פעם לא היה פה איסור. מדוע? משום ש...
לסתירת חזקה?
בבקשה?
זה דומה לסתירת חזקה.
זה לא דומה.
למה?
כי עוד פעם, בחזקה, מתי עד אחד לא נאמן נגד חזקה? מתי הוא לא נאמן? כשהוא מודה שהדבר היה אסור, והוא בא ואומר, אבל עכשיו זה מותר. אבל אם הוא אומר, אף פעם לא הייתה פה חזקה, לא הייתה פה חזקת איסור, במקרה כזה הוא נאמן. זה לא נקרא עד אחד נגד חזקה.
העד שלנו מקיים את האיסור ואומר, אבל בורר את זה כאילו?
לא רק בורר, הוא אומר, ברוב אין סיור. המציאות שעליה דנים בחזקה לא שייכת ברוב. כשעד אחד מעיד נגד חזקה, זה בגלל שהוא מודה שהדבר שאנחנו דנים עליו היה אסור, ועכשיו הוא מותר. אבל אם הוא אומר, הדבר שאנחנו דנים עליו אף פעם לא היה אסור. אף פעם לא היה אסור. וברוב לכאורה זאת המציאות. זאת המציאות ברוב, זה כשיש לנו תערובת, שבה יש רוב דברים אסורים, ודבר אחד מותר, בא העת ואומר, זה הדבר המותר. אז לטענתו, אף פעם הוא לא היה אסור. אף פעם הוא לא היה אסור. אז זה לא נקרא עת אחד נגד רוב, זה הטענה שלו. זה לא, בקיצור, עד אחד נגד רוב לא דומה בכלל לעד אחד נגד חזקה. ולטענת השמשמע הייתה פשוט הפני יהושע ירבב שני דברים. זה לא דומה אחד לשני. אין דמיון. זה הטענה. עכשיו הוא בא ועכשיו הוא מחדש חידוש. ולפי זה נראה עד אחד נאמן נגד הרוב. היינו ברוב הדעית הקמן. אתם יודעים שעכשיו מה הוא בא ואומר? לפי מה שאני עכשיו חידשתי, הוא אומר, אז מתי אני יכול לטעון את הטענה הזאת שטענתי? זה כשיש רוב לפנינו. מה פירוש רוב לפנינו? רוב דעית הקמן, כמו בציור שהוא צייר. יש פה שלוש חתיכות, שלוש חתיכות של שומן, כן? אנחנו יודעים ששתיים הם חלב, שומן אסור, וחתיכה אחת שומן מותר. רק אנחנו לא יודעים איזה המותר ואיזה האסור. בא עד ואומר, זאת החתיכה המותרת, אני יודע, זאת השומן. השתיים האחרות הם חלב. אז אמר השם שמייתא, במקרה כזה הוא יהיה נאמן, כי הוא אומר החתיכה המותרת אף פעם לא הייתה אסורה. אין פה הרוב אמר באמת שאסור לאכול מהתערובת, אבל הוא אמר שאסור לאכול מהתערובת למי שלא יודע, אבל למי שיודע אז אין פה תערובת. למי שיודע מהו השומן ומה עם החלבים, אין פה תערובת. אז אומר השם שמייתא, כל זה טוב ברובה דעית הקמן, ברוב שישנו לפנינו, שיש לך פה דבר אסור, ויש פה רוב, באמת רוב דברים אסורים, ומיעוט, כן? מיעוט מותר. והוא בא ואומר, אני יודע, זה המותר. זה נקרא עד אחד נגד רוב. אבל שואל השם שמייתא, מה יהיה ברוב דלית הקמן? כשבא עד אחד נגד רוב דלית הקמן, הרי יש הבדל בין רוב דעית הקמן לרוב דעית הקמן. מה זה רוב דעית הקמן? רוב דעית הקמן זה רוב דיינים, רוב דעית הקמן זה תערובת שנמצאת לפנינו, כמו שאנחנו אומרים, יש פה שתי חתיכות אסורות ואחת מותרת, זה נקרא רוב דעית הקמן, או שתי חתיכות מותרות ואחת אסורה, זה נקרא רוב דעית הקמן. אבל מה יהיה הדין ברוב דעית הקמן? יש רוב דעית הקמן. רוב דעית הקמן, הכוונה היא למשל רוב בטבע. אנחנו אומרים, רוב נשים מתאברות ויולדות. רוב נשים אינן מפילות. כן? רוב נשים מתאברות ויולדות. רוב נשים אינן מפילות. רוב נשים בתולות נישאות. כן? זה נקרא רוב דלית הקמן. זאת אנחנו, אין לנו רוב לפנינו, שאנחנו יכולים לומר, הנה, המציאות לפנינו, כן, היא שיש פה רוב ומיעוט. לא. אלא אנחנו יודעים, זה רוב, הרוב נשים בתולות נישאות, אנחנו, זה הנחה אצלנו כהנחת, הנחה בטבע.
רוב הדלית הקמן זה סוג של חזקה בעצם.
מה? או, זה מה שהוא דן, זה השאלה שלו, הוא אומר, ולפי זה נראה, דעד אחד נאמן נגד הרוב, היינו ברובה דעית הקמן, דעינו רוב, אלא על ידי תערובות, ועל ידי ספק שלא נודע כלל מי הכשרה ומי הטרפה. ומשום מה היא במקולין, מקולין הכוונה היא במקום החנויות שמוכרות בשר, אף על גב דשם רוב טרפות או רוב חילב, כן? אנחנו יודעים שרוב הבהמות שנשחטו היום הם בהמות טרפות. אז רוב הבשר שנמצא עכשיו בחנויות שמוכרות בשר, זה אנחנו יודעים. התברר לנו שהרוב טרף. אבל בא עד ואומר, יש פה חתיכה, יש פה בשר, שאני יודע שזה מהבהמה הכשרה שנשחטה היום. בהמה אחת חתיכה כשרה. רוב הבהמות ששחטנו היום, וסיפקנו את הבשר לחנויות, זה היה מבהמות שהן טרפות. אז בא עד ואומר, אני יודע זאת מהבהמה השחוטה הכשרה. אז על זה אמר רבני אסבר, אומר השם שמייתא, יש לו נאמנות, כי הוא אומר אף פעם לא היה אסור, אף פעם לא היה אסור. אבל הוא אומר, כיוון שהעד שנודע לו זו הכשרה וזו השומן, ואין בכלל התערובות, אם כן לפי דברי העד אינו בכלל רוב כלל. אבל ברובה דלית הקמן, כן, מה הדין? יש לך רוב דלית הקמן. למשל, אנחנו יודעים שרוב בהמות אינם טרפות, רוב הבהמות הן לא טרפות, כן? ובא עד ואומר, ויש רוב הבהמות אינם טרפות, בא עד ואומר על בהמה מסוימת שהיא טרפה, כן? הוא בא עד אחד ואמר שנמצא מחט בחלל הגוף וכיוצא. מחט שנמצא בחלל הגוף, אנחנו חוששים שהוא עשה נקב באחד האיברים שנטרפים על ידי נקב. בריאה למשל, או בלב, אנחנו, אז מה עושים? זאת אומרת, מצד אחד יש לנו רוב שאומר רוב בהמות אינן טרפות. כן? הרוב הזה אומר שאם שחטתי בהמה, כן? אם שחטתי בהמה, אני יכול לאכול אותה. אני לא מצאתי שהיא טרפה. אני יכול לאכול אותה, אבל לא צריך לחשוש. אני גם לא צריך לחשוש, אולי היא טרפה. לא צריך לחשוש. בא עד ואומר לא. אבל באחת הבהמות שנשחטו היום מצאו מחט בחלל הגוף. מצאו מחט בחלל הגוף. איך המחט נכנסה לחלל הגוף? יש להניח שהיא נקבה, עשתה נקב במקום מסוים, זאת אומרת, יכול להיות שהבהמה בלעה אותה דרך הוושת, לדוגמה, נכנסה למחת דרך הוושת, והיא נקבה את הוושת. אם היא נקבה את הוושת, אז הנקב בוושת מטריף את הבהמה. נקב בוושת מטריף את הבהמה. אז הוא אומר, אבל ברובה דליתא קמן, וכגון רוב בהמות אינם טרפות, הוא בא עד אחד ואמר שנמצא מחת בחלל הגוף, וכיוצא, נראה דהן עד אחד נאמן להעיד נגד הרוב. דרובה דליתא קמן אינו מחמת תערובות, אלא רוב בפני עצמו, והוא רוב בטבע. ואתם מבינים, וכאן כשהעד בא ואומר, הוא מודה שיש רוב. כשזה רובה דליתא קמן, הוא אומר, אין פה בכלל תערובת. אני יודע מה אסור ומה מותר. אבל כשזה רובה דליתא קמן, העד מודה שרוב בהמות אינם טרפות. רק הוא אומר, הבהמה הזאת היא טרפה. כן? הבהמה הזאת היא טרפה. למה? כי נמצא מחת בחלל הגוף. אז אני אומר, הוא דברי העד גם כן מעיד נגד הרוב. וכיוון שאינו נאמן נגד חזקה, אז אומר השם שמיתה, מכל שכן הוא לא יהיה נאמן נגד רובה דליתא קמן. זה מה שהוא רוצה לומר. זאת אומרת, כיוון שאין לו, זאת אומרת, כאן אני יכול לקבל את הקל וחומר של הפני יהושע. הרי הפני יהושע טען, הרי עד אחד לא נאמן נגד חזקה. אם הוא לא נאמן נגד חזקה, קל וחומר שהוא לא נאמן נגד הרוב. אז אמר השם שמיתה, אתה לא צודק. למה? אבל עכשיו אתה צודק ואתה לא צודק. ברובה דליתא קמן, אתה לא צודק. למה? כי לטענת העד אין פה רוב. אין פה רוב. כי אין פה תערובת בכלל. אבל ברובה דליתא קמן יש מקום לומר שזה נקרא, כמו שיש דין עד אחד נגד חזקה, כשהעד מודה שזה נגד חזקה, אז אין לו נאמנות. אין לו נאמנות, אז כשהוא מעיד נגד רובה דליתא קמן, לכאורה יש גם כן סברה לומר שאין לו נאמנות. אגם שאפשר לחלק, אני חושב עכשיו שאפשר לחלק. מה אפשר לחלק? שהוא בא נגד חזקה, אז הפירוש הוא כמו שהוא אומר, הוא מעיד מכאן ולהבא. הוא מעיד מכאן ולהבא. הוא אומר, עד עכשיו זה היה אסור, אבל הוא בא ואומר, נעשה פה מעשה מתיר. אז אני אומר, זה נקרא עד אחד נגד חזקה. אבל כשהוא מעיד נגד רוב, אפילו זה רוב דליתא קמן, נכון שהוא מודה שזה רוב דליתא קמן, כן? אבל הטענה שלו היא נכון שרוב הבהמות אינם טרפות. רוב הבהמות אינם טרפות, אז מה המשמעות שרוב הבהמות אינם? אנחנו לא צריכים לחשוש, הרי לא צריכים לחשוש שנעשתה בהם איזושהי פעולה שגרמה להם להפך להיות טרפות. אנחנו לא צריכים לחשוש שנעשתה בהם איזושהי פעולה שגרמה להם להיות טרפות. אבל הוא אומר, הוא מעיד על בהמה מסוימת, והוא אומר, בבהמה הזאת, כמו שהשם שמיית מצייר, נמצא מחת בחלל הגוף. מחת בחלל הגוף גורם לנו לחשוש שהמחת הזאת נקבע את אחד האיברים שבנקב הופך להיות טרפה. אז השאלה עכשיו איך להתייחס לזה. זאת אומרת, אז יכול להיות שזאת הכוונה, אני יכול להסביר אולי גם כן. זאת אומרת, הוא טוען אני מודה, השם שמיית אומר, הרי הוא מודה שיש רוב דליתא קמן. רק הוא אומר, הבהמה הזאת לא שייכת לרוב. אבל אז אמרת, לכאורה בחזקה הוא טוען שנעשה מעשה מתיר. כאן אני אגיד להפך, הטענה שלו היא פה שיש חשש שנעשה בה לא מעשה, אבל היה באירוע שגרם לה להפך להיות טרפה. רוב בהמות אינם טרפות, אבל בזאת אני אומר, העד בא ומעיד שהיה אירוע שגרם לה להפך להיות טרפה. אז אולי מבחינה זאת זה דומה למעשה מתיר נגד חזקת איסור. לכן הוא אומר שבאמת הוא לא יהיה נאמן.